סורחים דף למד א', נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם. נוכרי שילווה את ישראל על חמיצוי, נוכרי נתן ליהודי הלוואה כסף על סמך החמץ של הישראל, ורש"י אומר שהגמרא מעמידה שהחומץ הובא לביתו של הנוכרי. כיוון שזה היה אצלו בבית, אז אם הישראל בסוף לא יפרע לו, נמצא שהחמץ שייך לנוכרי. לכן אחר הפסח מותו באנוי. אבל הפוך, ישראל שילבה את נוכרי על חמצו וישראל לקח את החמץ לבית, אחר הפסח אוסור באנוי, כי התברר שזה שייך לישראל. התמר בעל חויף, אדם שנתן לחברו הלוואה והלווה שיאבד לו נכסים. מה זה שיאבד? שהוא אמר לו, אם אני לא אפרע לך עד יום פלוני, תגבה מנכסיי. והגיע אותו היום והוא לא שילם, ואז הוא בא לגבות את הנכסים. אביי אמר למפרע הוא גובה. ברגע שהוא גובה את הנכס, מתברר למפרע שמאותו היום שזה השתאבד לו, זה כבר היה שייך לו. ורוב אומר, לא, כל הזמן הזה זה לא נחשב שזה בחזקתו. מכאן ולהבא הוא גובה. מבאר את הגמרא, כל אחד הקדיש לא יווה וזווין לא יווה. אם באמצע התקופה הזאת הלא יווה הקדיש את הנכסים או מחר אותם, אין ויכוח, כולם מלוי פליגי שהשיעבוד של המלווה קודם, אז לכן אותי מלווה וטריף לוקח את זה מהלקוחות. וגם מההקדש הוא לוקח, רק מההקדש הוא צריך לעשות איזה סימן, ואוסי מלווה ופוריק, הוא צריך כביכול להראות שהוא פודה את הנכסים. מה הכוונה? לתנן מוסיף עוד דינר, הוא פודה את הנכסים האלו. למשל, אם כל הנכסים שהוא הקדיש שווים 90 מנה והוא חייב לו 100 מנה, לוקח הלווה הזה, המלווה לוקח עוד דינר אחד ואומר, הדינר הזה ילך להקדש תמורת כל הנכסים בשווי 90 מנה שאני עכשיו גובה, כדי להראות שאנשים לא יחשבו שהקדש יצא לחולין בלי דומים. אבל בעיקרון אין ללווה זכויות מכירה והקדשה. מתי המחלוקת? כי פליגה דזובין מלווה וקודיש מלווה. מה הכוונה? הוא הלווה כסף ללווה, הלווה שיאבד לו נכסים. עוד לפני שהגיע יום הפירעון, הלך המלווה ואמר, יש לי נכסים משועבדים, הוא מוכר אותם, מקדיש אותם, ועכשיו הוא רוצה להתחרט. כשהוא גובה הוא אומר, אני לא רוצה להקדיש. האם נאמר זה היה שלך אתמול וכבר נתפס ההקדש, או שזה לא היה שלו? אביי אמר למפרע הוא גובה. למה? כיוון דמות זמני, כיוון שמגיע הזמן והוא לא משלם ולא פרי, הוא לא פורע לו את החוב, הגלי מילתא למפרע דמי קורא ברשותיה וקוי. מסתבר שהנכסים האלו כבר היו של המלווה בזמן השיעבוד, ולכן אם בתקופה הזאת המלווה הקדיש או מחר, ושפיר הקדיש ושפיר זווין. ורוב אמר מכאן ולהבא הוא גובה. למה? זה עוד לא היה שלו. למה? כיוון דאילו הבו לזוזה, אם היה ללווה כסף מזומן, הבו מסליק לו בזוזה, הוא לא יכול היה לגבות את הנכסים האלה בדווקא, הלווה היה מגרש אותו עם כסף. השתקר דרק אשתו קוקוני. זאת המחלוקת הבאי ורוב. עכשיו שואלת הגמרא על רובה קושייה מרובה בעצמו. ומי אומר רובה אוכי שכל הלוואה שיש בה שיעבוד, כשגובים את השיעבוד זה שלא רק מזמן הגבייה? ואומר רומי בר חומה, רומי ברכו מאמר מימרה במסכת כתובות, ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות. ראובן מוכר קרקע לשמעון, ואומר לו, לא רק שאני מוכר לך את הקרקע, אני גם נותן לך אחריות. מה אחריות? שאם יבוא הבעל חוב שלי ויגבה ממך את הקרקע הזאת, אני אשלם לך פיצוי, אשלם לך את הכסף. ולא רק שהוא ישלם, הוא משתעבד לו. אבל מה? ראובן הזה שמשתעבד, אין לו שום נכסים. אין לו מה לשעבד בפועל. יותר מזה, עוד השלמה בסיפור, שמעון שהיה צריך לשלם על הקרקע לא היה לו לשלם, אז הוא זקופו נולוב במלווה, הוא כתב לראובן שטר חוב, אני מאשר שאני חייב לך כסף כך וכך, ואני משעבד לך את הנכסים, הלוואה עם שיעבוד נכסים. אז מה נשאר לנו פה? שני אנשים. אצל שמעון יש שדה, אבל הוא חייב לראובן כסף באחריות, כסף עם שיעבוד. ראובן יש לו אחריות אם ייקחו משמעון את הקרקע. טוב, ומת ראובן, ושמעון עוד לא שילם לו ולא כלום. ועושה בעל חוב דראובן, ראובן הרי היה חייב כסף לאיזשהו בעל חוב, הוא בא לשמעון, וטורף לי משמעון, בא לשמעון, אומר, תביא את הקרקע שמשועבדת לי. עושה שמעון חשבון לעצמו ואומר ככה, אני הרי עוד לא שילמתי כסף לראובן, אני עוד חייב לו כסף. אני אקח את הכסף הזה ואני אשלם לבעל חוב. ועושה שמעון, הוא פייסה בזוזה. הבעל חוב קיבל את הכסף, השאיר את הקרקע אצל שמעון והלך לו. עכשיו אומר רומי בר חומה, דינאו דאתו בני ראובן ואמרה לי לשמעון, ענן מטלטלה שווה כבון גבך ומטלטלה דייסמה לבעל חוב לא משתב. מה הכוונה? יש לנו כלל, כל אדם שמת וישאיר נכסים, אם הוא ישאיר קרקעות, הבעלי חובות יכולים לגבות מן הקרקע, אבל ממטלטלים, מכסף מזומן, בעלי החובות לא יכולים לגבות את החוב. עכשיו באים היתומים לשמעון ואומרים לו, רגע, אתה חייב לנו כסף, יש לנו שטר הלוואה, מה אתה תענה? למה אתה לא חייב לשלם? כי שילמת את הכסף הזה לבעל חוב? מה? בעל חוב לא יכול לגבות ממטלטלים של יתומים, זה לא היה משועבד לו. אז מה שאתה שילמת זה על אחריותך, את החוב שאתה חייב לנו עדיין אתה צריך לשלם. כך אומר רמי בר חומר. נמצא ששמעון יפסיד לכאורה, הוא גם שילם כסף לבעל חוב וגם ישלם עכשיו כסף ליתומים. אמר על זה רובה, רובה נותן לשמעון פטנט, ואומר רובה, היא פיקח שמעון יכול לעשות טריק. מה? מקבל לרוארה, יגיד ליתומים, אין לי כסף, אני חייב לכם חוב, אני חייב לאבא שלכם כסף, אין לי, קחו את הקרקע. אחרי שהם יקחו את הקרקע, עוד הרגובי לא מנהיו. מה הרעיון? זה מבוסס על הדין של רב נחמה. דאו מה רב נחמה, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, מישהו היה חייב לאבא כסף והם הלכו וגבו ממנו, במקום כסף, גבו ממנו קרקע. הקרקע הזאת שהגיעה לידיהם, זה נחשב שהם קיבלו מהאבא קרקע. מהקרקע הזאת, בעל חוב חוזר וגובה אותה מהם. הכוונה, בעל חוב אחר, שהאבא שלהם היה חייב לו כסף, גובה את הקרקע מהיתומים. למה? כמו שאמרנו, אדם שמותיר קרקע, הבעל חוב גובה ממנה. אז לכן, אפילו שהוא לא הותיר בירושה הקרקע, אבל כיוון שהיתומים גבו את זה בשמו, הבעל חוב גובה מהם. משאלת הגמרא למה? היא אמרת בשלמה למפרע הוא גובה, המוטו לאוכי חוזר וגובה אותם מהם. דקמן דגבו מחיים דעבורון דמי. אם אתה אומר שכל קרקע משועבדת, כשמישהו גובה אותה, ממתי היא נהייתה שלו? מאותו זמן שכבר הייתה משועבדת. אז כשהיתומים גובים קרקע, מתי היא הייתה שייכת להם? בזמן השיעבוד. זמן השיעבוד עוד היה בחיי האבא. אז זה נחשב שזה היה משועבד בחיי האבא. לכן מרחוב גובה מזה. אבל אלא היא אמרת כמו רובה, שכל שיעבוד מכאן ולהבא הוא גובה. אז מה זה נמצא? כאילו יתומים ירשו מאבא חוב, ירשו כסף, והם קנו בזה קרקע, שגבו במקום הכסף קרקע. מה היא חוזר וגובה אותם? וכמן דזוב עניאס מניח סדומה. זה כאילו שיתומים לקחו כסף של ירושה וקנו בזה קרקע. ואילו כאן יס מניחסה מקום משתבדה לבעל חוב, כשיתומים לוקחים כסף של ירושה וקונים בזה קרקע, הבעל חוב יכול לקחת? ודאי שלא. אם כן, קשה מרובה על רובה בעצמו. איך רובה הביקה טריק על בסיס השיטה של רב נחמן? לכאורה הדין של רב נחמן לא יכול להסתדר רק לפי הבעיה שכל בעל חוב למפרע הוא גויבה, ולא לפי רובה שמכאן הוא לאבו הוא גויבה. עונה הגמרא, יש הבדל שאני עושה עמדו אמר לו, כי איך אלה משעבדה למשתעבדה או משתעבדנה אלה לאבוכו אין משתעבדה נאמה לבעל חוב דאבוכו אין לרב נוסן. מה הכוונה? רב נוסן אומר יסוד, נוסן אומר, מניין לנושה בחברו מונה, וחברו בחברו שמוציאים מזה ונותנים לזה. תלמוד לא אמר ונתן לאשר אשם לו. מה קורה? ראובן חייב לשמעון כסף, ולוי חייב לראובן. עכשיו שמעון בא לגבות מראובן, אין לו. שמעון יכול ללכת ישר ללוי ולהגיד לו, אתה חייב לראובן כסף וראובן חייב לי, תן לי את הכסף. זה נקרא שעבודה דרבינתא. מה המקור? כתוב ונתן לאשר אשם לו, לא כתוב ולאשר הלווה לו. משמע שמי שמחזיק בידו את הקרן אפשר לגבות ממנו, שצריך לשלם למי שחייבים לו את הקרן. עכשיו בואו נחזור לענייני. היתומים גבו קרקע בחובת אביהם. האמת היא שמכאן הוא לאבו הוא גויבה. זה כמו שיתומים קנו קרקע מכסף שלהם. בא אליהם הבעל חוב ואומר להם, רגע רגע, באיזה זכות גביתם יהוא שחייב לכם כסף קרקע? כי הקרקע הזאת הייתה משועבדת לאבא. למה הייתה משועבדת לאבא? כי היו חייבים לו כסף. הרי כיוון שאבא היה חייב לי, אז הקרקע הזאת הייתה משועבדת גם לי. כי אם מישהו חייב לי כסף, כל מי שחייב לו חייב גם לי. אז כמו שהקרקע הייתה משועבדת לכם, הייתה משועבדת גם לי, אז אני רוצה לגבות אותה כי הייתה משועבדת לי. לכן הוא גובה ומוציא מהם. אותו דבר אצלנו במקרה שלנו, ששמעון הזה סילק את הבעל חוב בכסף. עכשיו שמעון יחזיר את הקרקע ליתומים ויגיד ליתומים, מאיפה יש לכם את הקרקע? כי הייתה משועבדת לכם בחוב של האבא? רגע, אבל כיוון שהאבא היה חייב לי, אז היא הייתה משועבדת לי. אז אני לוצא, מוציא אותה ממכם בחזרה. נמצא שהקרקע של שמעון שהייתה משועבדת לראובן, הייתה משועבדת לשמעון בחזרה, בגלל שראובן חייב לו חוב. לכן הוא משאיר את הקרקע אצלו והוא חוסך את כל הסיבוב. טוב. תנא, למדנו במשנה שלנו ברישה, נוכרי שהלווה את ישראל על חמיצות. אז הגמרא עכשיו מבינה שהנוכרי נתן הלוואה, ומה ישראל שיאבד לו חומץ. הגמרא מבינה שהחמץ נשאר בבית של היהודי. אחר הפסח מותר בענוה. שאתה אמרה, למה? היא אמרת בשלוימה כמו אביי, שכשהנוכרי יגבה את זה, אז למפריה מתברר שהוא גבה את זה, זה כבר שלא מאז ההלוואה. אמרתו לא אחרי מותר בענוה, כי זה חומץ של גוי. אלא היא אמרת מכאן ולהבא הוא גובה. המים מותר בענוה. ברשותו דה ישראל אבקוי, זה היה שייך כל זמן הפסח ליהודי. עונה הגמרא, אוכל מה יסקינן כשהרהינו אצלו, שהלך הישראל והפקיד, נתן את החמץ הזה בידי לגוי. אז כמה שזה היה ברשות הגוי, זה נחשב שזה היה שלו. למה? נראה כבר. הגמרא עכשיו רוצה להגיד מצד משכון, שבעל חוב קונה משכון. לעמק התנוי. אולי הדין הזה תלוי במחלוקת תנוי. כתוב כך. ישראל שילבה לנוכרי על חמצו. ישראל נתן הלוואה לנוכרי על החמץ. לאחר הפסח אינו עובר, אינו עובר. עוד פעם, לכאורה הגמרא עכשיו מבינה שהחמץ נשאר אצל הלווה. אז אם הישראל נתן הלוואה והחמץ היה אצל הנוכרי, אינו עובר, לכאורה פשוט. משום רב מאיר אמרו עובר, לכאורה למה? הרי זה היה בבית של הגוי. מה היא לעבור כל מפלגה? ומה סבר למפריע הוא גובה? רב מאיר סובר שכשאתה תגבה את החמץ מהידיים של הנוכרי אחרי פסח, יתברר שזה כבר לך תחילה היה שלך. אז כל הפסח זה היה שייך לישראל? אסור בנו, עובר עליו. מר סבר, תנא קמא סבר, מכאן הוא להבא הוא גובה. אז כיוון שכל הפסח זה היה אצל הגוי, ורק אחרי פסח הוא גובה, אז אין שום איסור. אז לכאורה, הדין של הבאי ורובה, תלוי במחלוקת תנא קמא ורב מאיר. אומרת המראה וטיס בראש שזה הוויכוח. אם ככה הם מסייפה, מה כתוב? אבל נוכרי שילבה לישראל על חמצו, ואיפה היה חמץ כל הפסח אצל הישראל? לכאורה לאחר הפסח דברי הכל עובר, כולם מסכימים שהישראל עבר על בעלי רוי, אסור באנוי. למה? אם הוויכוח שלהם היה אם מכאן ולהבו הוא גויבה או למפריע הוא גויבה, אז כמו שהם התווכחו כשהישראל הלווה לנוכרי, כך גם כאן, איפכה מבוי אלי. למען דאמר האסון, במקרה הקודם אינו עובר. למה? כי מכאן ולהבא הוא גובה, הוכי היה צריך להיות עובר. כיוון שמכאן ולהבא הוא גובה, וכל הפסח זה היה ביד הישראל, אז הישראל עובר. ולמען דאמר אסון, למעלה במקרה הקודם עובר, אז הוכי רבי יגיד אינו עובר, כי למפריע הוא גובה, נמצא שזה היה שייך לגוי. אלא אוכל מה יסקינן, גם ברשע, גם בסעיפה, כגון שהרהינו אצלו, שהלווה נתן את החמץ לידיים של המלווה. אז למה בהתחלה יש ויכוח ובסוף לא? ומה בכלל הוויכוח? וכל מפלגה בדי רבי צחוק. רבי צחוק אומר דין, ואומר רבי צחוק, מניין לבעל חוב שקונה משכון? אם מישהו חייב לי כסף, לקחתי ממנו משכון, מניין שהמשכון קנוי לי? לגבי מה זה קנוי לי? שאם זה יאבד ממני, אני אהיה חייב באחריות. כך אומר רש"י. שנאמר, ולך תהיה צדקה. התורה אומרת לך, אתה לוקח משכון, אתה לוקח איזה בגד, איזה קרית, תחזיר לו את זה כל לילה שיוכל לישון עם הקרית. בגד יום, תחזיר לו כל בוקר שיוכל ללבוש את זה. ואומרת התורה, ולך תהיה צדקה. זה שאתה מחזיר לו ונותן לו להשתמש, זה יהיה בשבילך צדקה. מה זה צדקה? כשאני נותן משהו משלי, זה צדקה. אבל אם אני נותן למישהו דבר ששייך לו, זה לא צדקה. אז אם אינו קונה משכון, אם אתה לא אומר שהמשכון שלי צדקה מניין, מפה מקור, מכאן לבעל חוב שקונה משכון. אז כולם מסכימים עם הדין של רבי צחוק, שבעל חוב קונה משכון. תנא קמא סבר, אנא מי לישראל מישראל. יהודי שלוקח משכון מישראל חברו, הוא דקרינה ביולך תהיה צדקה. אבל ישראל שלוקח משכון מנוכרי, לא קני. אין לזה בכלל קניין. הישראל לא קונה את זה. לכן אומר תנא קמא, במקרה הראשון, שהישראל הלווה לנוכרי ולקח ממנו חמץ, כמשכון. הישראל לא קנה את המשכון, לכן אינו עובר. אבל רב מאיר אמר שהישראל כן קונה את המשכון. למה? קל וחומר, ישראל וישראל קני, ישראל מנוכרי לו כל שכן שיקנה. לכן אומר רב מאיר שהישראל לקח את החמץ למשכון והוא קנה את זה, עובר. אבל בסעיף נוכרי שילווה את ישראל על חמצו אחר הפסח דברי הכל עובר. למה? הוסום ודאי נוכרי מישראל? לא קני, אפילו שהנוכרי לקח את המשכון אליו הביתה, הוא לא קנה את זה, זה נשאר שייך לישראל. אם זה נשאר שייך לישראל, אז הישראל עובר, עובר על החומץ הזה, וזה אוסור בנו. תנן, למדנו במשנה שלנו, נוכרי שילווה את ישראל על חמיצו אחר הפסח מותר בנו. אוקיי, אפילו אם תעמיד נהינה מדהיר הינו אצלו, אפילו אם תגיד שהישראל נתן את זה לנוכרי בידיים, למה זה מותר בנו? הוא אמרת הנוכרי מישראל לא קני, הנוכרי לא קונה את זה, את המשכון, אז למה מותר בנו? יתרץ לך רוב ולא קשי, או דאמר לימי אחשוב או דלא אמר לימי אחשוב. אם בזמן ההלוואה אומר לו, תראה, אני לוקח הלוואה, אם אני לא אפרע לך מעכשיו החמץ שלך, המשנה שלנו מדברת שהוא אמר לו מעכשיו, לכן מתברר שהנוכי קנה את החמץ, אז מותר בנו. אבל הברייתא מדברת שהוא לא אמר לו מעכשיו. ומה המקור? ומנות אמרי דשון אלי בין איכד לא אומר מעכשיו ובין איכד לא יאמר מעכשיו. דתניא, נוכרי שהרהין פת פורני אצל ישראל. פת פורני זה פת שאופים אותה בתנור גדול, זה פת גדולה, בדרך כלל אדם לא נותן הלוואה לכם, אבל כנגד איזה חלה גדולה הוא יכול לתת הלוואה. אז הנוכרי הרהין פת פורני אצל ישראל, נתן את זה לישראל כפיקדון, אינו עובר. הישראל לא עובר כי זה לא שלו, זה של הנוכרי, הוא לא קנה את המשכון. ואם אמר לו הגעתיך, אם הנוכרי אמר לו, תשמע, אם אני לא אשלם זה הכיכר שלך מעכשיו, עובר. מה ישנו רישו, מה ישנו סייפה? אלו לא שמע מינו, שאיני יחד אומר לי מעכשיו, ליחד אלו יאמר לי מעכשיו, שמע מינו. תונו רבון, חנות של ישראל ויש לו שם סחורה, מלאי של ישראל, ופועלי נוכרים נכנסים לשם. בדרך כלל יש שם פועלים נוכרים שנכנסים, אפילו מסדרים את הסחורה, עובדים שם בחנות. אבל החנות של יהודי והסחורה של היהודי, חמץ שנמצא שם אחר הפסח אוסור בנו, כי אני אומר, כיוון שזה נמצא בחנות של יהודי והסחורה שלו, כנראה זה שלו, אפילו שיש פועלים נוכרים, ואין צריך לומר שהוא אסור באכילה. אבל חנות של נוכרי ומלאי של נוכרי ופועלי ישראל נכנסים ויוצאים לשם, חמץ שנמצא שם אחר הפסח מותר באכילה, כי אני תולה, ואין צריך לומר שזה מותר בנו, כי אני תולה שכנראה זה של הנוכרי. אומרת המשנה, חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבואר, לא צריכים להוציא את החמץ משם. רב שמעון בן גמליאל אומר, כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו. מתי דיברנו שזה מפולת כזאת שכלב לא יכול לחפש את הלחם? אומר רב חסדא, אפילו שפטרנו אותו לפקח את הגל, בכל אופן וצריך שיבטל בליבו. למה? אומר רש"י, שמא יפקח את הגל, את הגל במועד ויהיה לו לחם, יעבור עליו ובא לו ירואה, לכן שיבטל את זה בליבו. תנא, כמה חפיסת הכלב, כמה זה צריך להיות עמוק באדמה שנגיד שכלב לא יכול לחפש? שלושה טפוחים, שלושה טפחים כבר הכלב לא יכול לחפש. אומר לרב אחר ברי לרב יוסף לרב אשי, עוד אמר שמואל, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. גם פה נגיד מי בעינן שלושה טפחים או לא? ענה לו רב אשי, אומר לי, אוכם משום ריחה שהכלב מרחרח את הלחם בעינן שלושה טפחים, אבל לא עשו משום מכסו ימיינו, סתם להחביא את זה מגנבים, לא יבוא איש לא אישו. אז כמה? אומר אפרום בפופי מסיכרה, זה שם המקום? תפח. עד כאן דף למדלת.